ביאור הדברים על עניין נר חנוכה משמאל ומזוזן מימין. זה המאמר שבא לבאר, המאמר הקודם שזה היה הפתיח שלו, נר חנוכה מצווה להניחה, וזה הביאור על המאמר. אומר אדמו"ר הזקן, הנה המצוות, מה ההבדל בין מצוות לתורה? הוא אומר, המצוות הן מן למטה למעלה, כידוע הרבה פעמים למדנו על כך, שהמצווה זה אדם מקיים משהו, לוקח דבר חפץ גשמי והוא עושה את רצון השם, אז התנועה מלמטה למעלה, והתורה זה הפוך, תורה הרי הוא לומד את תורת השם שהיא ניתנה מלמעלה למטה. והייחוד שביניהם הוא, מה ההתאחדות, מה החיבור, איפה נקודת החיבור בין תורה ומצוות, אם כל אחד מהם זה תנועה הופכית, המצוות זה מלמטה למעלה ותורה זה מלמעלה למטה, והוא כמשל, תן דוגמה גשמית, עומד למעלה ורוצה להתקרב עם העומד למטה. שני אנשים, אחד עומד על ראש ההר והשני עומד למטה בעמק. ושני אנשים רוצים להתחבר ביניהם. אז כל אחד עושה מצידו איזושהי פעולה עד שהם מתחברים. זה עולה בסולם וזה יורד. עד שנפגשים זה בזה. אז גם בתורה ומצוות יש כאן את נקודת החיבור ביניהם, שנבין את זה בעזרת השם על ידי המשך המאמר. וביאור העניין, כדי להבין את כל העניין הזה, זה נותן הקדמה מעניינת. עניין מאוד יסודי ומעניין. הנה כתיב, פסוק אחד אומר, כל אשר חפץ השם עשה. מה אנחנו מבינים מהפסוק הזה? שכל מה שנברא, זה נברא על ידי חפץ השם. הקדוש ברוך הוא רצה והדברים נבראו מהרצון שלו. כתיב, לעומת זאת יש פסוק שאומר אחרת. בדבר השם שמיים לעשות. שכדי שהדברים יברו היה צריך להיות דיבור. דבר השם, כמו שאנחנו מכירים, 10 מאמרות שבהם נברא העולם. אז איך נבראו הדברים? מהרצון שלו? מספיק שהוא רצה ולכן הם נבראו? או שהיה צריך לרדת לבחינה שנקרא דיבור ואז הם נבראו? אז אומר שכמובן שני הדברים נכונים, ובכל נברא יש מרכיב אחר, מרכיב אחד, רכיב אחד בנברא שקשור לדיבור, ונקודה אחרת בנברא שמגיע מהרצון. מה ההבדל? והעניין שהחומר נברא בדבר השם. כל נברא ונברא יש את החומר שלו, עצם החומר הגשמי שלו, כשהקדוש ברוך הוא אמר, תצ'י הארץ דשא, אז הוא יצר את הדשא, אבל האם זה יהיה ירוק, או שזה יהיה צהוב, או שזה יהיה גבוה, או שזה יהיה נמוך, שיהיה רך או שיהיה קשה, כל הפרטים האלה לא נאמרו בדיבור. אז עצם החומר נברא בדיבור. אבל והתמונה והציור, באיזה אופן שנברא, זה שלכל נברא יש את התמונה שלו, את הציור שלו, את התכונות הפרטיות האלה שלו, זה לא נאמר בדיבור. אז איך זה נוצר? למה זה נוצר בצבע כזה וזה בצבע אחר? זה מרובע וזה עגול וכדומה. הוא מחפץ השם. זה בא מהרצון האלוקי, שהרצון לא ירד לרמת דיבור, אלא זה נשאר ברצון פנימי. זה נאמר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, יש ריבוי עצום של נבראים. ומה שמבדיל בין נברא לנברא זה גם החומר השונה וגם הצורה השונה. זה ריבוי עצום של נבראים ועליהם כולם נאמר, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, מבחינת החוכמה זה נקודת ההתחלה שממנה באו ריבוי הנבראים, ריבוי עצום של נבראים. וזה שיש ריבוי נבראים זה בא מכוח כזה שמצמצם. כי הצמצום בא ואומר, זה יהיה ככה וזה יהיה ככה וזה יהיה אחרת, כל נברא ונברא יקבל בדיוק את מה שמתאים לו, זה הריבוי ההסתרים והצמצומים. שבחינת החוכמה היא בחינת גבורות. זה שאומרים, כולם בחוכמה עשית, החוכמה זה גבורה, גבורה זה צמצום, זה הסתר, וזה מה שכולל בתוכו את ריבוי הנבראים. דהיינו, במה מתבטא הגבורות כאן? התחלקות, החלוקה הזו שיש בין הנבראים. לעשות כל ציור וכל תמונה, לכל הפרטים למיניהם, מדובר בריבוי עצום של פרטים ופרטי פרטים, וכל אחד שונה מחברו, זה הצמצומים הרבים שיש. ושורש החוכמה למעלה, החוכמה הזו שעליה נאמר כולם בחוכמה עשית, כשאני קורא לו חוכמה זה כבר ספירה שנקראת חוכמה. מה השורש הראשוני שמשם התחיל בכלל כל המשמעות והמושג והיכולת הזו של החלוקה והצמצום? זה ממקום כזה גבוה שקוראים לו, יש לו כמה לשונות, הוא נקרא מבחינת בוצינה דקרדוניתא. מה זה בוצינה דקרדוניתא? התרגום שלו זה נר חשוך. זה מדובר על הצמצום הראשון. שמצד אחד הוא נר, כי זה בא לתת, לברוא. ומצד שני הוא בא לברוא בסתר, בצמצום. אז קוראים לזה בזוהר, זה נקרא בוצינה דקרדוניתא, נר חשוך. או שזה נקרא בשפה של מאמרי חסידות, קו עמידה. זה קו, קו זה מראה על גילוי והמשכה, אבל קו עמידה זה בא לתת מדידה. ככה כן, זה כן וזה לא. מדוד, שהכל יהיה מדוד, או בארמות, בארמית זה נקרא משחטה, משחטה בארמית זה נקרא מדידה. אז זה נקרא, זה השורש הראשוני שמשם באה בחינת החוכמה, שמשם נהיה ריבוי הנבראים. או שהפסוק אומר, מי מדד בשעלו מים? רואים שיש מושג של מדידה. והגילוי, נקודת ההתחלה, זה הבוצינה דקרדוניטה, זה המדידה הראשונה. איפה זה מתגלה שפה כבר אפשר לומר, הנה כבר יש פה איזה פוטנציאל ממשי לריבוי עצום של נבראים? זה מתחיל בחוכמה. באיזה חוכמה? בדרגה הכי עליונה, בעולם הכי עליון. ובחוכמה דה הצילות. שזה נקרא אור אבא, אבא כידוע זה הצילות, אור אבא זה גילוי של הצילות של חוכמה, ושם, כשמגיע הנקודה הזו של חוכמה, אז על זה נאמר, מה רבו מעשיך? כמו שאומרים, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. הריבוי העצום של מעשיך, שרבו מאוד פרטיים רבים, כשיש ריבוי פרטיים, זה כבר נקודה כזו שמשם באה התחלקות וצמצום גדול מאוד. אבל כשכולם נמצאים מבחינת חוכמה, אמנם שם יש כבר את הפוטנציאל המרכזי לכל הריבוי, אבל עדיין אין שם ריבוי. זה כמו בשכל האדם, כידוע, ההבדל בין חוכמה לבינה, שבחוכמה יש לה נקודה. כמו טיפת מוח האב, שמזה יהיה רמח איברים ושסה גידים. אז אין עדיין בטיפה הזו רמח איברים ושסה גידים, יש רק נקודה. ייקח תהליך נוסף שזה ייכנס לפרטים. אותו דבר גם פה, יש את נקודת החוכמה, שהיא כבר כוללת את כל הריבוי פרטים, אבל כפי שכל הפרטים נמצאים בחוכמה, הם מרוכזים עדיין בלי פירוט ממשי. אך שהיו כלולים בחוכמה, הם כולם היו כלולים בחוכמה. הריבוי הזה כלול, כמשל השכל הגשמי, שתופס ומקיף הרבה עניינים בבת אחת. כמו שכל, שיש לך בנקודה אחת הכוללת ריבוי עצום של נקודות ופרטים, בהבזק אחד אתה כולל את הכל, וברגע אחד. ומה שאדם קלט ברגע אחד, כמו שאדם רואה תמונה. הוא ראה שנייה אחת, הוא ראה את התמונה. אז מה הוא קלט בראייה הזו? הוא קלט מאות פרטים. וכדי להוציא מהאלם אל הגילוי, עכשיו אם אתה תרצה לספר מה ראית, צריך לפרט בדיבורים רבים ושונים בשעה ושתיים. צריך לדבר שעה, שעתיים, להסביר מה ראית. כמה זמן ראית את כל זה? שנייה. כערף עין. זאת אומרת שיש מצב שאתה קולט הכל, וזה כולל הכל, אבל זה נמצא בצורה מאוד מרוכזת ומתומצתת, וזה נקרא, מה רבו מעשיך השם, אבל כולם בחוכמה עשית. איך שנמצאים בחוכמה, הם עדיין בצורה מאוד מאוד פנימית ומרוכזת. כך בחוכמה כלולים מה רבו מעשיך. ובכל ציור, בכל תמונה, כל הפרטים וכל הציורים וכל התמונות, הפרטי פרטים, הכל נמצא בחוכמה. אבל ונפרטו, איפה הם ירדו אחר כך ונפרטו בצורה מפורטת? בעשרה מאמרות שנברא העולם. בעשרה מאמרות, כבר פה מתחילים לדבר על פרטים, מתחילים לגלות, יהיה אור, תשע הארץ, יהיה מאורות וכן הלאה וכן הלאה. אך המאמרות, גם עדיין שזה ירד למאמרות, זה עדיין לא כולל הכל. כי במאמרות יש לך בסך הכל, הן עשרה בלבד. כדי למצוא את כל הנבראים בתוך עשרה מאמרות, זאת אומרת שכתוב בשער היחוד באמונה, וחילופים ותמורות וגימטריאות ורמזים, העשרה הם גם כלליים עדיין. כי לא נפרט הכל בדיבור. רק דרך כלל ולא דרך פרט, הכל נמצא בצורה מאוד כללית. והטעם, למה באמת זה אופן, הולך באופן כזה? למה שלא הכל יהיה בצורה ישר בדיבור? למה זה הולך בתחילה הכל מרוכז באופן, כמו שאמרנו, כל אשר חפץ השם עשה. יש בכל נברא ונברא את החלק שמבטא את החפץ האלוקי, יש בכל נברא את החלק שמבטא הדיבור האלוקי. למה החלוקה הזו? למה לא הכל דיבור? למה לא הכל חפץ? למה והטעם? כי מה שנפרד בדיבור, כל נברא שירד עד לרמה של דיבור, הוא בכדי להיות בחינת יש. אם ירד לדיבור, החומר, כמו שאני מסתכל בפשוט, מה ההבדל בין החומר של הדבר לצורה של הדבר? החומר זה דבר גס, גולמי, תחתון, יש. הצורה, הצורה זה משהו מופשט יותר, רוחני יותר. אז הקדוש ברוך הוא רצה שבכל נברא יהיה את הצד הגשמי, ודאי, כי אם הכל היה חפץ השם, אז הכל היה אלוקי ורוחני. הוא רצה שבהחלט יהיה דבר גשמי, אבל הוא שמר בכל דבר גשמי שיהיה גם את הנגיעה לאלוקי, לרוחני. זה שני הפרטים. כי מה שנפרד בדיבור, אותו חלק שיורד בדיבור ממשי, הוא בכדי להיות בחינת יש. כי מבחינת חוכמה דה הצילות לא היה יכול להיות בחינת יש, אם זה היה נשאר בדרגה הזו של חוכמה, למרות שהכל כלול שם, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית, אבל הנבראים כפי שהם בחוכמה הם עדיין לא ממשיים, הם עדיין מופשטים. ואפילו מה שנתלבש בזה רמתי, שבחינת הוויה, אפילו שזה ירד יותר נמוך מחוכמה, ירד לבינה, ירד לחסד, לגבורה, אפילו שירד לכל, כל זה שלא הגיע למלכות, מלכות זה פה, כמו שכתוב בפתח אליהו, אז הכל נקרא בחינת אינסוף. דיו בחיו אחד, ולא היה יכול להיות בחינת פירוד. לא היה מושג של פירוד ממשי. רק איפה התחיל המושג הזה של דיבור, שזה מאפשר פירוד, שזה מאפשר ישות, איפה זה התחיל? רק במלכות האצילות. שזה היה למלכות, מלכות זה דיבור, פה התחיל להיות מציאות של יש, מציאות של משהו ממשי. אז זה נאמר בדבר מלך שלטון. המלך שולט על ידי הדיבור שלו. והיינו, על ידי כי מלכות האצילות נעשה עתיק דבריאה. מלכות האצילות הוא נהיה מקור לעולם הבריאה וכולי, לעולם היצירה, לעולם העשייה. הכל מתחיל לקבל ממשות כתוצאה ממלכות. אבל אחרי שהנבראים נהיו ממשיים, אז הם חלילה לא בטילים לאמת? הישות הזו סותרת לאין סוף? לא. אך מכל מקום בחינת הוויה מושל בבחינת מלכות. הוויה זה הגילוי ששמו מצידו הכל להיות בטל, הוא מושל להיות ביטול היש. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שהישות תתבטל, אז אפילו שהוא נברא יש הוא צריך לבטל את עצמו. ואיפה יהיה לו כוח לבטל את עצמו? כי בכל נברא יש גם את הצורה, יש גם את ההוויה שבו, את החלק העליון שבו. הוא כעניין כמו שנאמר, הוא צבא השמיים לך משתחווים. אז יש את החוויה של צבא השמיים, מה זה מראה? דהיינו בחינת ביטול המלאכים בכלות הנפש, או המלאכים שבטלים, הם נבראים ובטלים. אם כל העולם היה ככה, אז העולם היה בגאולה. אבל יש בכל נברא את היכולת הזו להתבטל. או והיה שמש והירח, משתחווים אפילו בגופם. הגוף הגשמי של השמש והירח, הוא שוקע בכיוון שזה מראה על השתחוויה שלה, שסובבים והולכים. בביטול זה, למה יש בכל נברא את היכולת להתבטל? הוא על ידי כל אשר חפץ הוויה. זה בא כי בכל נברא יש את הגילוי של החפץ. של החפץ זה מראה שזה הפנימיות של האלוקות. שבחינת חפץ זה מתלבש בחוכמה דאצילות. וחוכמה דאצילות מתלבשת בחוכמה דמלכות דאצילות. המתלבשת בבריאה יצירה עשייה זה יורד ומצטמצם יותר ויותר. כי גבוה מעל גבוה שומר. ככה כל ספר השתלשלות שלם. וכל מה שלמטה מקבל ממה שלמעלה ממנו, הדרום המעלות. עכשיו, כשנברא התחתון, יש כאן בחירה חופשית לבן אדם. איך אתה מסתכל על עצמך? איך אתה מסתכל על הנברא? אתה יכול להגיד, יש פה חיות אלוקית כזו קטנה, כזו מצמצמת. נו, אז יש, גמרנו. מה עם האלוקות? אי שם נמצא למעלה בקומה העליונה, מה אני קשור אליו? או שאתה יכול להגיד, לא, הרי מה נמצא פה? נמצא פה השתלשלות של העליון, אז אני צריך להתבטל אליו. זה פה הוויכוח בין האמונה של יהודי לישות של הגוי, כמו שאומר מהלכי הצגריים. רק האקום אומרים, מה הגויים אומרים? מאחר שכבר נשתלשל באלם אחר האלם, אם הקדוש ברוך הוא כל כך הוריד וצמצם את האור שלו ואלים אותו כל כך עד לנברא הגשמי, מבחינת שם אלוקים המצמצם, מוכרח להיות נשאר כך. זהו, אז הכל חייב להיות יש. מה אתה אומר לי שצריך להתבטל הקדוש ברוך הוא? הוא בעולם כזה שיהיה יש, שישאר יש. אבל אני ידעתי, כי אני ידעתי, מה יהודי אומר? אני ידעתי כי גדול הוויה. זה מה שאומרים על זה. יהודי אומר, אני יודע שלמרות שהקדוש ברוך הוא צמצם, אבל מה האמת של כל נברא? מה הפנימיות של כל נברא? זה הוויה שלמעלה, ששם הוויה מושל על כל בחינת אלוקים. כל אלוקים זה צמצום, זה דין, זה הסתר. כל הדרגות, טבע, כל הדרגות של טבע, של צמצום והסתר, מי שולט על כל זה? הוויה שלמעלה מן. שם כן פרו אמר, איך פרו שמייצג את אומות העולם אומר, לא ידעתי את הוויה, לא, יש עולם, זהו, זה המציאות, לא רוצה להתבטל, אבל היהודי מבין שהירידה והצמצום זה כדי לגלות את הבורא פה למטה, שלא ידע רק שם אלוקים, פרו לא הכיר שום דבר, הכיר רק שם אלוקים, אמר יש צמצום, זה שולט אצלו, ואמר עזב השם את הארץ, ולכן אומרים, היי אלוקיהם, זה מה שהגויים אומרים, איפה הוא נמצא? הוא שם למעלה, אם הוא היה רוצה להיות פה, היה נמצא פה. הוא החליט לא להיות פה, אז גמרנו, אל תכניס אותו לפה. אבל באמת, כל אשר חפץ הוויה עשה, אבל האמת היא שהחפץ האלוקי נמצא בעשייה הגשמית התחתונה, לא בגילוי. אבל תדע לך שיש, אם היית מרגיש את החפץ, חפץ יותר גבוה מדיבור, היית בטל לגמרי. שזהו עניין ייחוד שם הוויה עם שם אלוקים. זה מה שנקרא ששם הוויה ושם אלוקים מתאחדים יחד. למרות שיש אלוקים צמצום, מה השולט פה? זה השם הוויה. והאיחוד הזה מראה שצריך לבטל את עצמך לבורא גם בעולם. אז בזה עצמו הוא מסיים ואומר, או שקוראים לזה גם כן איחוד קודש הבריחו ושכינתי. קודש הבריחו זה הוויה, קדוש ומובדל, שכינתי זה שוכן למטה. זה מהעבודה של יהודי כל יום, שהוא מקיים מצווה, הוא אומר לשם איחוד קודש הבריחו ושכינתי, מה הפירוש? שהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בקלף הגשמי ובציצית הגשמי ובכל חפץ גשמי. שייחוד זה היינו, מה זה נקרא, הוא מייחד את הקדוש ברוך הוא בעולם. הבחינת המשכה שנמשך שם הוויה הוא משתלב בשם אלוקים. להיות ביטול היש. באיזה אופן זה נמשך ומתבטל, אז הוא אומר, יכול להיות שתי אופנים. יכול להיות אופן אחד שהוויה שולט על האלוקים, שאתה לא תראה את האלוקים, רק את הוויה. יכול להיות הפוך, אתה תראה את האלוקים, אבל תבין שבפנים מוסתר הוויה. ככה וגם ככה זה מצב טוב של התבטלות. אבל אם ההוויה שולט לגמרי והאלוקים הוא נעלם, אז זה נקרא ייחודה עילה, זה ביטול מוחלט. ואם הפוך, האלוקים הוא השולט, והוויה נמצא מוסתר בפנים, אז זה גם ביטול, אבל זה נקרא ביטול היש, וזה מה שהוא מסיים. הוא אומר, והנה מבחינת ייחוד זה, בהמשכה זו, כשהוויה ואלוקים מתאחדים יחד, קודש הבריח ושכינתם מתאחדים יחד, יש בית דרכים. האופן הראשון הוא, ששם הוויה יורד למטה לבחינת אלוקים. האופן הראשון שהאלוקים נשאר השולט, הדומיננטי, והוויה מוסתר בפנים. ונקרא, איך קוראים לזה? שילוב הוויה באלוקים. כשיש שילוב הוויה באלוקים, אז איך כותבים את זה? איזה אות תהיה ראשונה? לא. אם הוויה בתוך אלוקים,
אז
א', האות א' היא תהיה ראשונה, כי היא השולטת. ואז היה א' קודם ליוד. למה? ששם אלוקים, מלביש, שם הוויה. האלוקים נמצא פה, אבל הוא מוסתר. מה הדומיננטי? אלוקים. אבל, ושם הוויה מלובש בתוכו, אבל והבית, מה האופן השני? זה הפוך. ששם אלוקים עולה למעלה, ונכלל בשם הוויה. אז מה נהיה הדומיננטי, מה העיקרי? זה שם הוויה. ואז מה האות הראשונה? היוד. ואז היוד קודם לאלף. מן טוב יותר מבין שניהם, שהוויה יוסתר באלוקים, או שהאלוקים יעלה למעלה להוויה. והנה היתרון והמעלה הוא כששם אלוקים עולה למעלה. למה? כי כשהשם של הוויה יורד לבחינת שם אלוקים להתלבש בו, אם הוויה יורד למטה ומסתתר בתוך אלוקים, הנה מלדי כמה צמצומים. צריך להסתתר פה, צריך להצטמצם, וצריך לא להיות מוכר ומורגש האמת כאן. להיות התלבשות בבחינת יש, אבל כשהשם אלוקים עולה, ונכלל בבחינת הוויה, הרי זה עולה לבחינת העין, ואז מתגלה פה האמת האלוקית, זה המעלה הכי גדולה, יותר גדולה מבין שניהם. נמשיך לבוא בזאת.